שלום לכל המאזינים, אנחנו בעוד פרק של הפודקאסט חדי קרן, הסיפורים שמאחורי ההצלחות הגדולות של ההייטק הישראלי. אני מוישי פרידמן מקמאטק, יחד איתי אברהימי, ובפרק הזה, זה בעצם הפרק השני של העונה השנייה, הייתה לנו את הזכות לשוחח עם אילון רשף, שהוא אחד היזמים של הסטארט-אפ גונג. גונג זה סטארט-אפ שבעצם פיתח מערכת שמקליטה אנשי מחירות וחוזרת לארגון להבין תובנות איך לייעל את תהליך המחירה. נשמע די פשוט, אבל למעשה זה סטארט-אפ שהוא אחד מסיפורי ההצלחה הגדולים ביותר בהייטק הישראלי. לאחרונה פורסם לפני מספר חודשים שגונג גייסו את הגיוס את הסבב E בשווי של 7 מיליארד דולר, מה שמביא אותם להיות החברה הפרטית אולי הגדולה ביותר שבישראל, או השנייה, בכל אופן אחת הגדולות ביותר. אז באמת סיפור מאוד מעניין ומיוחד. ישבנו לשיחה עם אילון, אילון סיפר לנו את כל השלבים, מה היה לפני גונג, איך גונג הוקמה, וכל התהליך. מזמין אתכם להצטרף לשיחה, לשמוע את הסיפור המרתק, שיש בו הרבה מאוד תובנות שיכולות להועיל להרבה יזמים בתחילת הדרך.
פודקאסט חדי קרן, הסיפורים שמאחורי ההצלחות הגדולות של ההייטק הישראלי, עם מוישי פרידמן, מנכ"ל קמאטק.
שלום לכל המאזינים, אנחנו נמצאים פה היום עם אילון רשף, יזם שותף של חברת גונג, אחד מסיפורי ההצלחה הכי הכי גדולים של ההייטק הישראלי. אילון, תודה רבה.
תודה לכם על האירוח, שמח להיות חלק מזה.
שמחים מאוד להיות פה, ומאוד מאוד שמחים ומרותקים לשמוע את הסיפור שלך ושל גונג. נשמח ללכת קצת לתחילת הדרך, לשמוע בעצם מאיפה הגעת, מה עשית, מה הביא אותך בעצם להיות יזם בכלל, ולהיות היזם של גונג.
כן, אז אני אולי אתחיל באמת מחברת גונג, שהיא החברה שבה אני אחד היזמים היום. את חברת גונג הקמתי יחד עם עמית בנדוב, שהוא השותף שלי היום, בשנת 2015. זה היה למעשה אחרי שהייתה לי חברה קודמת, פחות מצליחה. הרבה שנים, משנת בערך 2000 עד 2013. אחרי שמכרתי אותה, ושוב, לא בהצלחה גדולה, אז לקחתי שנה של שבתון, שזה קצת לנוח, להירגע, לחשוב על רעיונות חדשים. ואז באמת ב-2015 פגשתי את עמית והקמנו את גונג. ככה שהרבה שנים אני למעשה יזם, בהתחלה קצת פחות מצליח, עכשיו זה גונג מצליחה קצת יותר.
מה זה לא מצליחה?
חברה, כן, זו שאלה טובה. מה זה חברה
לא התפרנסת כל ה-13 שנים או ש...
כן, זו שאלה טובה. אז קודם כל כן התפרנסתי, אני מניח שלמשל יכולתי אולי לקבל פרנסה יותר טובה במקומות אחרים. זאת אומרת, אם הייתי נגיד חושב איך לעשות הכי הרבה פרנסה, אז אולי להקים סטארט-אפ זה לא כל כך מצליח, זה לא רעיון הכי טוב, אבל זה לא הקריטריון היחיד. זו חברה שגייסה, אני כבר לא זוכר, כי זה היה באמת מזמן, אני חושב שגייסנו לא מעט כסף, זאת אומרת, במונחים של אז, 60-70 מיליון דולר זה היה הרבה כסף היום.
וואה, זה המון, מה, בשנת 2000 ו...
כן.
2000 וכמה?
2000, 2001, 2002.
זה יותר נכון לומר חברה שהצליחה ובסוף לא מימשה את עצמה.
אז לא, כי גיוס כסף זה לא מטרה לחברה. גיוס כסף זה הדרך לשלם משכורות לעובדים, ובסוף שמכרנו את החברה, אפילו לא הצלחנו להחזיר למשקיעים את הכסף. זאת אומרת, שאני מצטחיה ללא, כי גייסנו, אני לא זוכר את המספרים, נגיד, גייסנו 60 והחזרנו 40, או 35 או משהו, אז שוב, המשקיעים בדיעבד לא הרוויחו מזה. אנחנו התפרנסנו, אבל זה לא היה משהו שאני,
הם הרוויחו, כי בזכות הסיכון שהפסידו אצלך כסף, הם זכו בדילים אחרים במחיר טוב.
יכול להיות, יכול להיות, ובוודאי...
התעשייה הזאת הרי בנויה על זה שהסיכון הוא גבוה, ורוב הסטארט-אפים לא מצליחים, ככה התעשייה הזאת בנויה.
כמו תעשיות ביטוח, אם יש גניבת רכב, אז חברת ביטוח לא עצובה, כי בזכות זה כולם משלמים לביטוח.
כן, אנחנו לא, אתם לא רואים אותי פה עם דמעות על המשקיעים שלה, זה מסור החלטה מודעת, ולפחות אני חושב שלמדנו הרבה דברים, אז ככה שהיה מעניין.
אני פעם שמעתי בהזדמנות שאתה אמרת שהעצה שלך ליזם זה להיות יזם פעם שנייה.
כן, להתחיל פעם שנייה הרבה יותר נוח, פעם ראשונה ממש קשה, מי שפה מקשיב וחושב להתחיל פעם ראשונה, שיקחו בחשבון שזה לא מסלול קל.
שיתחיל ישר הפעם השנייה.
שיתחיל מהפעם השנייה, בדיוק, אם הוא יכול, זה הרבה יותר קל.
אז זה קצת מעניין אותי אולי טיפה לחפור לתוך הנקודה הזאת, מה קרה בפעם הראשונה, אולי כמה לקחים שלמדת, אולי ככה בקצרה, תן את הסיפור של הפעם הראשונה, איזה לקחים הפקת מהפעם הזאת?
כן, אז קודם כל, התחלתי את הפעם הראשונה בגיל יחסית צעיר, זאת אומרת, הייתי בגיל 28 בערך, אז זה די מוקדם להקים סטארט-אפ בתור כאילו אחד השותפים, גם לא היה לי שום רקע עסקי, זאת אומרת, הייתי איש תוכנה, מתכנת, ובעצם לא היה לי כוח מושג ממה זה להקים חברה ומה זה לנהל חברה, אז באמת הבאנו שותף שהיה לו יותר רקע עסקי, זאת אומרת, זה היה מין סוג של החלטה מאוד, כאילו, היה לי שותף אחד טכנולוגי ועוד אחד שעסקי.
אתה עצמך, כאילו, היה לך רקע טכנולוגי, כאילו, מהצבא או מ...
לא, אז לפני זה עבדתי בחברות תוכנה, זאת אומרת, אני למדתי תוכנה, גם באמת מגיל צעיר של תחביב כזה, וגם באמת אחר כך בטכניון, במקומות כאלה. אני חושב שאני מתכנת טוב. אני לא יודע, אני לפחות הרגשתי, אבל זה לא מספיק בשביל להקים ביזנס, כי צריך להבין איך למכור, ואיך לגייס עובדים, ואיך לנהל, ודברים כאלה. אז הבאנו שותף שלישי, אני ועוד שותף, שהוא בעצם יוביל את הצד העסקי. אבל בדיעבד, אני עשיתי הרבה טעויות. אולי הטעות הכי, גם היה פה ושם גם מזל רע, כמובן, אבל הטעות אולי הכי גדולה, זה שיש ספר די מוכר של מישהו בשם ג'פרי מור, נקרא Crossing the Chasm באנגלית, אני לא יודע, לחצות את התהום או משהו כזה, ובעצם אחד הדברים שהוא, אחד העצות שהוא נותן שם ליזמים, זה כשמפתחים מוצר, קודם כל למצוא את סוג הלקוחות הכי קטן שאפשר, ואני אתן לכם דוגמה דווקא מגונג. בגונג שאנחנו התחלנו, מה גונג עושה? גונג עוזרת לצוותי מחירות להצליח. אז יכולנו למכור לכל צוותי מחירות בעולם, ואנחנו החלטנו למכור, שימו לב לאיזה שוק מצומצם. רק לצוותי מחירות שמוכרים תוכנה, בארצות הברית, באנגלית, לעסקים, זאת אומרת, תוכנה לעסקים, לא ללקוחות פרטיים, ששווי התוכנה הוא בין 1,000 ל-100,000 דולר, ומוכרים את זה בהתחלה, ב-2015, זה דרך וידאו, מה שהיום יותר פופולרי, זום וכאלה, אז היה פחות, ממש ממש סגמנט מאוד קטן של לקוחות, והסיבה שג'פרי מור ממליץ על האסטרטגיה הזאת, כי כשמוכרים ללקוח אחד כזה, יותר סיכוי שהלקוח השני, אז זה יהיה מאוד מאוד דומה לו, ולכן המוצר יהיה מתאים, וגם עניין של חבר מביא חבר, זאת אומרת, יותר סיכוי שאם אחד הלקוחות הראשונים שלנו הייתה חברת הייטק ישראלית שנקרא סייסנס, יותר סיכוי שמי שאהב אותנו בסייסנס יעבור לחברת תוכנה אחרת, שנקראת, לא יודע, ווקמי, והם כאילו יביאו אחד את השני. ובעצם הוא אומר לך, תתפקס, תמצא את הנישה מאוד מאוד קטנה, ואחר כך תעבור לדברים אחרים, ממש פינצטה. ואנחנו כמובן עשינו הפוך, ניסינו למכור לכולם הכל, ושום והכל התברדק.
למכור הכל, לכל הלקוחות.
בנק מצד אחד, סיסקו מצד שני, אמריקן אקספרס מצד שלישי, חברות אופנה מצד רביעי. קראנו את הספר ואנחנו אמרנו, לא, אנחנו יותר חכמים. לא היינו יותר חכמים, אבל למדנו בדרך הקשה.
מה בעצם היה המוצר שם? מה...
המוצר שם היה, התחיל כחיבור בין אתרים, המשיך בהפצה של מידע מנגיד יצרנים כמו סוני או אפל, לא משנה, לקימונאים. זאת אומרת, אם אני אחר הולך לחנות, בארצות הברית זה יכול להיות וולמרט או אמזון או בסט ביי, איך אני מקבל את המידע הכי עדכני על המוצר בתוך אותה חנות. אז זה ממש הפצה של מידע ממקום אחד להרבה מקומות, שהוא קטן ונחמד, אבל לא היה משהו שסופר מצליח.
מה זאת אומרת שבעצם כאילו אולי...
מה זה לא מצליח? זה חזיק 13 שנים ו-70 מיליון דולר. גיוסים.
שוב, החברה, בסוף חברה זה משהו שמי שמקים חברה רוצה שהחברה תצליח יותר מאשר כמה כסף שמגייסים.
זה אומר שהרבה מאוד אנשים והשוק האמין שהחברה הזאת יש לה עתיד.
זה המוצר שאני רואה מאוד טוב על הנייר. בסוף מה שמסתבר, ושוב, אולי זה גם משהו שיכולנו לעשות יותר טוב, אין כל כך הרבה יצרנים בעולם, זאת אומרת, אנחנו כאילו חושבים, וואה, יש הרבה סוני וכל מיני כאלה. בסוף, כמה יצרני טלוויזיות אמיתיים יש, כאלה שמוכרים טלוויזיה בזה, או זה אין המון.
אבל 13 שנים לוקח להגיע למסקנה כזאת, עם כל הכבוד, בדרך כלל חברה שלא מגיעה, לא קולטת את השוק שלה ואת העוצמה שלה, זה קורה שנה, שנתיים, שלוש, עם היזמים ממש עצלנים.
אז כנראה שהיינו איתים במיוחד כנראה, אבל...
לא, זה אומר, אם תגיד אם אני טועה, אז אני מאמין שכן צמחתם ואתם שוק והכל, ואז הגעת לזה תקרת זכוכית?
כן, אבל גם עשינו...
כי אין מצב ש-13 שנים משקיעים נתנו לכם כסף, בלי לראות שהשוק לא מתפוצץ.
אז קודם כל, התחלנו ממוצר אחד, ואז עשינו מה שהיום קוראים פיבוט, שזה אומר באנגלית כאילו לעבור לתחום, התחלנו כתוכנה שיודעת להפיץ כל מידע מכל מקום לכל מקום, ואז כאמור זה לא מספיק טוב. ואז אחרי 3 שנים אמרנו בוא נעשה את זה רק למוצרי צריכה.
ואז מכרתם חלום חדש, מפה זה 3 שנים נוספים.
כן, כן, ואז עברנו למה שהיום נקרא Software as a Service, זאת אומרת, זו תוכנה שהיא בענן, אני לא צריך להתקין אותה, וכל פעם היה משהו חדש, הוא באמת היה יותר טוב מהקודם, רק פשוט קצת יותר טוב מהקודם, ולא המון יותר טוב מהקודם.
כאילו עשיתם הרבה פיבוטים, פיבוט זה מושג כן ביזמות, שאתה משנה קצת את הכיוון,
ואז כל פעם החלפת את החלום, אז בעצם אתה לא יזם פעם שנייה, אם גונג זה כבר יזם פעם חמישית או שישית.
אפשר להגיד שקצת החלפנו את החלום וקצת יזמות, זה נכון. הסיבה שאני נשארתי, נגיד, זאת אומרת, באורג אני אקנים, כן, גם כי יזם, 13 שנה זה הרבה זמן להיות בחברה, חלק מזה זה אחריות כלפי המשקיעים, חלק מזה אחריות כלפי העובדים, חלק מזה זה פן, כי אם נהנים מה זה, וחלק מזה זה באמת ההרגשה של לעשות משהו חדש, ובאמת שאחרי 3 שנים מחליפים משהו, אז זו הרגשה כמו סטארט-אפ חדש, ואז באמת קצת מחזיק את האנרגיות.
אתה יכול לספר על הרגע שבו היה לך שבירה שם, ואמרתם, טוב, זה לא עובד, או סוגרים או מוכרים, אם זה בסדר?
כן, אני חושב שזה השבירה. זאת אומרת, באיזשהו שלב הסתכלנו, אני ומי שהיה אז המנכ״ל באחד השני בעיניים, ואמרנו, האם אנחנו יכולים להפוך את זה לחברה ממש גדולה או ממש מצליחה? העיניים הסתכלו עלינו בחזרה ואמרו, כנראה שלא. אז אמרנו, בוא נראה, אנחנו יכולים להביא את זה למסלול של א', החברה לא תוציא יותר כסף מאשר היא מכניסה. זאת אומרת, לא צריך יותר משקיעים. אם יש הכנסות של 10 מיליון, מוצאים 9 מיליון, אנחנו מסודרים. עכשיו, גורלנו בידינו, לא צריכים טובות מאף אחד. והדבר השני, זה איך אנחנו מביאים כמה שיותר מהר למקום שבו אנחנו מוצאים מישהו שאומר, את הדבר הזה אני צריך, יעזור לי לביזנס שלי, וזה לקח כמעט 3 שנים. אבל בסוף הרגשנו שלפחות עשינו משהו, זאת אומרת, העובדים קיבלו משהו, המשקיעים קיבלו משהו, זה לא היה אמין, בוא נסגור את החברה ונלך הביתה.
מצאתם איזשהו דרך, כאילו, לסיים את הסיפור בצורה יפה וטובה.
כן, חברה שאמרה, החלק הזה צריך להיות חלק מהביזנס שלי, וזה לקח זמן, כן.
ואז אתה מוצא את עצמך חדש, או להיות שכיר, או להקים משהו חדש, מה החלטת?
כן. לא, אז הוא היה בשנת שבתון. אבל רגע, אני רוצה...
אז קודם כל נשארתי החברה שקנתה עוד שנה, כי הייתי מחויב בעיקר לעובדים, זאת אומרת, לאותם אנשים שליוו אותנו כל הדרך, כן, היו שם אנשים שהיו 13 שנה בחברה, בואו, אז קצת מחויבות, ואז באמת החלטתי לקחת שנה של שבתון, קצת לנוח, 13 שנה זה המון זמן באותו מקום, קצת לנוח.
13 שנה כיזם, יזם זה עבודה מאוד מאוד אינטנסיבית ומאוד קשה, אבל בעצם אם רגע נתעכב עוד חצי שנייה על הסיפור הזה, הלקחים שאתה בעצם אומר, קודם כל להבין טוב מה השוק, ולהבין בדיוק מי הלקוח שאתה מוכר לו, לא לנסות למכור הכל לכולם, זה באמת טעות שהרבה יזמים אומרים, יש לי מוצר שהוא טוב להמון המון סוגי לקוחות, אז אתה אומר לו, לדייק את זה, ומאוד מאוד לפקס את זה, איזה עוד לקחים אתה לוקח משם?
כן, לקח שני באמת בשלב ההתחלה, זה לוודא שהלקוחות מאוד מאוד מושפעים לחיוב, או יש להם המון ערך, מה זאת אומרת? עדיף שני לקוחות שהם מושרים עד השמיים, שאם אחר אתה מחבל להם את התוכנה, הם ירדפו אחריך וירביצו לך עם עלות, מאשר 20 לקוחות שאומרים, טוב, בסדר, נו, שיהיה, כאילו. והסיבה לזה שבסוף מוצר שכל מה שהוא יודע לעשות זה מין כזה, מה שאנחנו, מה שקוראים באנגלית nice to have, נחמד שיהיה אותו, אבל לא ממש חשוב, זה קשה מאוד באמת להצליח איתו לאורך זמן, כי בסוף חברה אחת עוזבת, חברה שנייה אומרת ככה ככה, חברה שלישית מתווכחת על המחיר, חברה רביעית לא קונה, חייבים מוצר שאנשים ממש 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 צריכים, ואיך להתפקס כבר בשלב הראשון, להחליט כבר בשלב הראשון, למצוא את אותם 3, 4, 5 לקוחות, שהם החלטנו שהם צריכים להצליח, ולבסוף להגיע למצב שבו ממש 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 הם, זה הרבה הרבה יותר חשוב מאשר להגיע להרבה לקוחות, או בהתחלה, כאילו, באמת, לקוחות בודדים, אבל שיצליחו מאוד מאוד מאוד.
אתה צריך להבין למי המוצר שלך נותן המון המון ערך, שהוא פשוט לא יוכל לחיות בלעדיו בעצם.
כן, אני אתן לכם דוגמה גם, בגונג באמת אחד הדברים שהתוכנה שלנו עושה היום, היא מקליטה שיחות מכירות ונותנת לאנשים קודם כל מקום שהם יכולים למצוא אותם אחר כך.
לאנשים,
לאנשי מכירות, לאנשי מכירות. זאת אומרת, בנה מתקשר נגיד ללקוח, או מתקשרים אליו, או שיחת ועידה בעיקר, ואחרי זה הוא רוצה לשתף עם מישהו אחר בארגון, או שהוא רוצה לדעת איך להשתפר, או שהוא רוצה ללמוד מאחרים, כל מיני דברים כאלה. והדבר הראשון שעשינו זה, אי אפשר להתחיל בלי להקליט את השיחות, נכון? זה כאילו הבסיס. היום בזום אפשר להקליט, אז לא היה אפשר. אז הקלטנו שיחות ושמנו אותם במקום שאנשים יכולים לחפש. והנקודת ההבנה הראשונית שלנו בגונג הייתה שאנשים, התלונה הראשונית של אנשים הייתה, רגע, השיחה הזאת לא הקליטה לי, מאוד חשוב. ובאותו מקום שמתלוננים ששיחה לא הקליטה, אתה אומר, רגע, זה מייצא, כאילו, א', זה חשוב לו, ב', הוא מספיק חשוב לו בשביל להתלונן, כן? כי לא יודע מה, אם אחר המדיח לא ינקה לי צלחת, אני לא אתלונן, אבל אם המדיח לא יעבוד, אני מאוד אתלונן, כן? אז כאילו זה באמת חשוב לי, וזה המקום שאמרנו, וואלה, יש פה משהו שממש פותר להם, איזושהי בעיה, עוד לא הבנו, אז מה בדיוק? אבל הבנו שממש ממש יהיה עצוב להם עם...
אני שמח לשמוע שכל פעם שאני שומע הקלטה, חלק מהשיחות מוקלטות לצורך בקרה ושיפור השירות, זה משהו אמיתי.
אז רגע, אז בוא נגיע לזה, אז בוא נגיע לזה בצורה מסודרת.
על המשפט הזה גונג מושתתת, נכון?
כן, אבל לא במרכזי שירות, זאת אומרת, זה הרבה יותר במקומות שמוכרים, והרבה, הלקוחות שלנו הם בעיקר עסקאות מורכבות, זאת אומרת, מחברה לחברה, ופחות לאותו מרכז שירות של לא עובד לי המיקסר, זה כפתור לחוץ.
כן, לחוץ, זה לא ממכבי להיברמי, אלא מי כשמכבי מוכרת לבית חולים.
בית חולים, בדיוק. ושם גם הרבה יותר מסובך, תחשבו מה זה לנהל עסקה מול בית חולים, זה שני, יכול להיות חודשים, שנים ומאוד מסובך, הרבה אנשים.
אז בוא נבין את הסיפור, איך בעצם הרעיון של גונג התגבש, איך הצוות התגבש, אתה והשותף, איך זה קרה? אתה היית בשנת שבתון?
כן, אז כמו שאמרתי קודם, פעם שנייה הרבה יותר קל, ובאמת אני מניח שרוב המאזינים פה זה לא פעם שנייה, אז קצת קשה לקחת משם המון דברים, אבל באמת שהייתי בשבתון, אז עמית השותף שלי הוא ניהל חברה שקוראים לה סייסנס.
סייסנס, סטארט-אפ ישראלי מאוד מצליח ומעולה.
כן, כן. ועמית ניהל אותו, ובאמת היה להם איזה בעיה שהוא לא הצליח להבין למה פתאום איזה רבעון לא מצליחים למכור. והם גילו שכאשר הם מתחילים להקשיב למאות שעות של השיחה, הם מתחילים להבין מה קורה, השוק ככה והאנשי מכירות ככה וכל מיני דברים כאלה.
זאת אומרת שהוא בעצם מנתח מה אנשי מכירות שלו עושים, ולנתח למה הם לא מצליחים למכור מספיק טוב.
כן, כן, אבל זה הם היו צריכים באמת פיזית להקשיב למשרות שעות של שיחות, זה לא הגיוני, כן, פעם אחת בחיים אתה יכול לעשות את זה, לא קבוע. ואז הוא אומר, חייב לו תוכנה שעשה את זה בצורה יותר אוטומטית, הגיע אליי דרך חברים משותפים, ואז בעצם ישבנו ואמרנו, בוא נעשה את זה בצורה אוטומטית, ואז כאילו משם ועלה זה כבר התגלגל, כאילו משם.
זאת אומרת, בעצם מה זה נעשה אוטומטית? בוא נקליט את השיחות של המכירות, ובכלים אוטומטיים ננסה לנתח מה עובד יותר טוב, מה עובד פחות טוב, ואיך בעצם נשפר את היכולת של אנשי מכירות למכור.
זה לנתח וכנראה אפילו לארגן את זה בצורה נורמלית, כי ההנחה שלי שרוב החברות הכל מוקלט עומד כאבן שאין לה הופכין, ואתם מגיעים ומנגישים את זה.
להקליט זה קל, להקשיב זה קשה, אף אחד גם לא רוצה להקשיב לשיחות, אז זה באמת קודם כל מתמללים, ואז אפשר לחפש לפי טקסט, לא לפי, לא צריך להקשיב, אפשר לשתף, אז פתאום אם אני מצאתי משהו מעניין, אני יכול לשתף אותו, אני יכול אפילו להקשיב לזה יותר מהר, אני יכול לקחת חלקים, וכמובן בסוף יש מערכת אוטומטית, שיודעת לעזור. למשל, אחד הדברים הכי נפוצים שאנחנו עושים ולקוחות מאוד אוהבים, זה בשיחת מחירה, היא אומרת לאיש מחירות, דיברת יותר מדי. 70% מהשיחה דיברת. עכשיו, כמובן,
רגע, זה תובנה חשובה, זאת אומרת שהאיש שמוכר את המחירה, הוא מדבר, איך זה בעצם אמור להיות? בוא נגיד, בשיחה בין מוכר לקונה. כמה אני אמור לדבר, כמה המוכר, כמה הקונה.
כן, אז מה שאומרים, זה יש סיבה למה נבראנו עם שתי אוזניים ופה אחד. עדיף להקשיב כפול מאשר לדבר. אז זה אף אחד לא מגיע לדבר הזה, זה אידיאלי, אבל בואי חצי חצי זה עדיין במסגרת הסביר, ויש לא מעט אנשי מכירות שמאוד אוהבים לשמוע את עצמם, ומדברים 80%, 75%, וזה פשוט לא טוב, כי זה לא מייצר דינמיקה של בוא אני מבין מה אתה רוצה, ובוא אני מקשיב, ובוא אנחנו מנהלים דיאלוג, ואמיתי, לא כטכניקה, אלא כאיך בונים דיאלוג בין שני אנשים, זה צריך להיות...
זאת אומרת, אתה אומר, איש מכירות טוב הוא בעצם אדם שיודע טוב להקשיב ללקוח, להבין מה הלקוח צריך ו... ולמכור לו, אבל לא שהוא מדבר כל הזמן ו...
נכון, נכון, אם אני אחר אבוא אליך ואגיד לך, בוא תראה, יש לי פה איזה, לא יודע מה, מכונה חדפה, לשטיפת רצפות, ובוא תראה איך היא עושה, ובוא תראה מה היא פה, יכול להיות שבכלל אין לך רצפות בבית, או אתה, כבר יש לך פתרון, או שאתה לא... צריך להבין, האם זה פותר בעיה, ואיזה בעיה זה פותר, ובלי שהאיש מכירות עושה את זה, אז בדרך כלל השיחה היא הכרה, היא לא מביאה לתוצאות.
אז זה למשל אחד התובנות שבעצם הפקתם אותה מתוך המערכת שבעצם אנשי מכירות שמדברים יותר מדי הרבה זמן, הם פחות אפקטיביים.
נכון, וזה יפה בזה שזה בן אדם לא יכול לעשות, זאת אומרת, בן אדם לא יושב עם סטופר וימדוד כמה זמן הוא מדבר, או בטח אף אחד לא יעשה את זה עבורו, ומערכת התוכנה מאוד קל על ימדוד, ובסוף השיחה שהוא מקבל התראה, שאומר דיברת יותר מדי, הוא לא יכול להתלונן שזה סתם, כי מישהו מדד את זה, והוא באמת משתפר. אז באמת אנחנו רואים הרבה שיפורים כאלה, שבעצם בלי יד אדם אפשר באמת לעזור לאנשים.
וואי, יש גונג גם בשבילי, סתם? כשאני מדבר עם אוישי, או כשסתם זה?
אתם יכולים אחרי זה לעלות את השיחה אלינו, נגיד לכם כמה אחוז שיחה שלנו.
טוב, בוא ננסה לשמוע, אני מנסה להבין, הלקוח הראשון שלך, מי הוא היה, ואיך זה קרה, למה חשבתם עליו? היה לו וואו, או שהוא נתקע? מה?
כן, אז לקוחות ראשונים, אני חוזר קצת למה שאמרתי קודם.
הלקוח הראשון, אני...
כן, כן. הראשון ראשון זה לקוח שהוא באמת הגיע, כי הם, עמית הכיר אותם, הם היו לקוח שלו בחברה הקודמת, והוא הרים טלפון לבן אדם, ואמר לו, תקשיב, יש לי פה משהו שרציתי לראות אם הוא רלוונטי.
מה החברה עושה?
זה חברה תוכנה, כי אמרתי לכם, בהתחלה רק תוכנה, זה חברה שנקראת אקטון, שהיא בעצם תוכנה לשליחת מיילים. משהו מאוד פשוט, באמת לא סופר מסובך. והם התחרו בשוק, ולא הבינו למה הם מנצחים ומפסידים, אז הם התחילו בעצם להשתמש בגונג, בשביל לנסות להבין מה מצליח ומה לא מצליח, והם באמת מאוד התלהבו. אחר זה היה חברה אחת, ומעט מאוד שיחות, כי בהתחלה מערכת לא כל כך עבדה טוב, ומעט מאוד אנשים, כי במילא לא יכולנו להקליט הרבה שיחות.
והם אבל... סלחו לכם, הכל בסדר, בתור חברים או בתור שבאמת הם עלה התחלה ראו ששווה להם את ההשקעה?
גם וגם, גם וגם, אני חושב שבתור חברים הם הקשיבו, ובתור עסק הם אמרו אנחנו רוצים לנסות, כי זה יכול לפתור לנו בעיה. חברים מוכנים לדבר בטלפון, הם לא כל כך מהר מוכנים להטמיע תוכנה, אז חברים זה נוח בשביל להגיע, בסוף צריך לייצר ערך. אני לא מכיר הרבה חברים שיתקינו תוכנה, כי אנחנו חברים, כאילו זה לא...
כן, אבל כשהיא נתקעת ואתה אומר זה לא באמת... זאת אומרת שעל באמת, ההתחלה היה לכם ערך כנראה.
כן, א' היה בהתחלה היה ערך, נכון, ודבר שני, אני חושב שבסוף, מה שחשוב, גם מי שמתחיל עסק חדש, זה בסוף, זה לייצר שיחה שקופה ואמיתית מול הלקוח. אנחנו לא אמרנו להם, תקשיבו, אנחנו חברת תוכנה בת 10 והכל עובד. אמרנו, אנחנו שני חברים וחתול, אנחנו מפתחים תוכנה בשלב ראשון, הערך עבורכם זה שאתם יכולים מוקדם יותר מאחרים לראות את הערך, כבר היום, לקבל משהו, ותבינו שזה לא הולך לעבוד כמו תוכנה מקצועית, ואנחנו לא לקחנו עם כסף בשלב הזה, אז זה גם יתרון. זה לא היה מתאים, לא היה מתאים, לא קרה כלום.
ואיפה מגיע הרגע ש, וואו, מדהים, מישהו סיפר לי מישהו, הבאתם עוד חברה, והתפוצץ לבד, איך?
אחרי הראשון בעצם גייסנו כסף, כי הראשון זה עוד היה ניסיון כזה עוד לפני שגייסנו כסף, לראות אם מישהו משתמש.
את האב טיפוס הראשון, אתם בניתם בידיים בעצמכם?
כן, אני בניתי בידיים בעצמי.
כשאתה ישבת, בנית את התוכנה, נתתם אותה לאותו לקוח, הלקוח אמר מה שאמר, ומשם...
כן. כן, זה לא היה, כאילו זה היה מאוד, אני שמח שאף אחד לא ניסה לעשות דברים בסיסיים, כמו להוסיף משתמשים, או לעשות לוגאוט, תוכנה מאוד מאוד בסיסית, כן, כמובן, מה שאני יכולתי לפתח בעצמי, זה לא הרבה.
אני חושב שזה גם לקח מאוד חשוב לי, אז אם בתחילת הדרך, לפעמים אומרים, בוא אני אפתח את המוצר המושלם והכי מדהים עם כל הפיצ'רים, אבל חשוב אולי לפתח מוצר מאוד מאוד מינימלי, כדי לבדוק בכלל אם מה שאתה עושה יש לו איזשהו ערך.
לגמרי, כמה שפחות וכמה שיותר ניסיונות, עד היום אנחנו עושים את זה, אנחנו חברת תוכנה, עוד מעט אנחנו 1,000 איש, ועכשיו יש לנו פרויקט שלם, שהוא סביב ניסיון עם איזו חברה אירופאית, שעם חצי מתכנת וחצי איש נקרא לזה מהצד של העסק, של הביזנס, של העסק, בונים משהו באמת בימים של עבודה, בשביל לראות האם זה מייצר ערך, וכי אנחנו לא, גם אנחנו כחברה עם הרבה אנשים, לא יכולים פתאום להשקיע 10 שנות אדם בלפתוח מה, בלגמרי, חייבים להמשיך ככה, זה נקרא סקראפי באנגלית, כאילו כמו שכונה, אבל זה חשוב, כן.
זה גם נראה לי, תגיד אם אני טועה, אבל זה חלק מהסוד של ההייטק הישראלי, שהוא לא מפחד להתנהג כמו שכונה, הוא מגיע...
לגמרי, זה חלק
מהאזור. נגיד חברה בדרום קוריאה או באירופה שרוצים לפתח, אז הם מראש ינסו לבנות משהו מושלם ושלם, ועלה ועד, בינתיים השוק השתנה, הצרכים השתנו.
נכון.
הישראלים חצופים.
הישראלים חצופים, האמריקאים גם ביום, היום כבר בגישה הזאת, פעם פחות היו. זה נכון שאני חושב שבאמת בארצות אחרות, בטח באירופה, פחות יש להם את המנטליות הזאת של בוא ננסה, ואם לא, לא יצליח, לא נורא. צריך גם לא לפחד מכישלון, כן, בסוף זה חלק מהעניין, כן.
אוקיי, מי המשקיע שבאתם אליו, איך זה היה?
באנו להרבה משקיעים, הרוב לא רצו להשקיע.
מה אמרו?
מה אמרו? המוצר לא... זה רק לאנשי מכירות, זה לא מעניין, זה לא יצליח, אנשי מכירות לא ירצו שיקליטו אותם, הטכנולוגיה כבר קיימת במרכזי שירות, הנה, שחתך חשובה לנו, הרבה מאוד דברים, אלה זה לא שוק מספיק גדול, בהסכמות הדברים שאמרו לנו באמת היא ענקית, ורוב המשקיעים לא רצו להשקיע, וזה עוד לקח ששאלתם על... יזמי לא צריך לפחד מאיזה שמשקיעים לא רוצים להשקיע, חלק מהם בדיעבד אולי כן היו משקיעים, אבל...
אז רגע, קודם כל בדיעבד כולם היו רוצים להשקיע, זה אחד הסיפורי ההצלחה הכי גדולים שיש בהייטק הישראלי, אני בטוח שכל משקיע שמח להיות משקיע בגונג, אבל זה מעניין כי בעצם הייתם כבר אנשים מנוסים, אתה היה מאחוריך את הסיפור הקודם, השותף שלך היה מנכ"ל של סייסנס, שזה חברה ענקית, זאת אומרת לא באתם אנשים חסרי רקע, חסרי ידע, ואף על פי כן, היה לכם קשה, קיבלתם הרבה תשובות שליליות בעצם ממשקיעים.
לגמרי. בגלל זה הם לא צריך לפחד מתשובות שליליות, אם אנחנו קיבלנו תשובה שלילית, הם כאילו אמרו, הצוות מגניב, מה הם יגידו לנו? הצוות לא מגניב, כאילו הם לא נעים, גם אם יחשבו ככה לא אמרו, אמרו, אתם צוות מנוסה, אנחנו סומכים עליכם, אבל הרעיון שלכם לא משהו.
מה זה, גם התחום נשמע על הפנים, סליחה שאני אומר. מה זה התחום הזה? זה לא סייבר, זה לא, אתה יודע, לא הדברים המעניינים.
המצחיק הוא שהיא
בירוני. להקליט אנשי מחירות בחברות שמוכרות לחברות, וואי, זה נישה של הנישה של הנישה, אני מדבר בטח על מה שהם ראו אז. בצדק.
כנראה שזה מה שהם חשבו, בסוף אין הם, אף אחד לא...
ואז מי?
ואז כן, אז קודם כל, מי שהשקיע בנו זה קרן שנקראת נורווסט, שגם חיברה בינינו, שזה דרור.
דרור חיבר בינינו, שדרור בן אדם מיוחד במינו.
כן, הוא ודווקא שלמה קרמר, שהזכרת סייבר, אז הוא דווקא כאילו באמת עם הרבה הצלחות בעולם הסייבר, ואני חושב שהוא קצת רצה...
ראיתי אפילו כותרת הבוקר בכלכליסט, הסנדק של עולם הסייבר על שלמה קרמר.
כן, צ'ק פוינט ואימפרווה וטרסטיר, ואני חושב שהוא גם קצת...
וקאטו נטוורקס, עכשיו הוא כן הרבה...
קאטו עכשיו, כמובן, זה החברה הנוכחית שלו, גם לקוח שלנו כמובן, אבל הוא באמת, אני חושב שהוא קצת רצה קצת מיצה את עולם הסייבר בתור משקיע, וקצת רצה טיפה לגוון, וגם מאוד האמין ברעיון, אז באמת שניהם השקיעו, ו...
הכרתם אותו קודם, או שסתם פשוט...
איך מגיעים לשלמה קרמר? גבוה.
אז קודם כל, שוב, כשאתה כבר מספיק בתעשייה, זה כבר כאילו אפשר להגיע לאנשים, החוכמה היא בדרך כלל, זה לא כך קשה להגיע לאנשים, הרבה יותר קשה כאילו לשכנע אותם, אז שוב, להגיע... חיברו בינינו מכרים שותפים, אני אפילו חושב אם אני זוכר נכון, הייתה קרן אחרת שחיברה אותנו אליו, בסוף היא החליטה לא להשקיע, שזה לא משנה, אבל בסוף נשאר שלמה, אבל להגיע זה בדרך כלל לא הקושי, זאת אומרת, זה גם מלחיץ, כן, צריך לשלוח מייל ולקבוע פגישה, והוא לא עונה לך בהתחלה, אולי כן עונה, או צריך למצוא מכר משותף. זאת אומרת, התהליך הזה של להגיע למישהו שלא מכירים, באופן כללי, זה תהליך קצת מביך. אבל זה לא העניין, כי נגיד, הגעת לבן אדם, עכשיו אתה עדיין צריך לשכנע אותו לשים כסף, וזה הקטע היותר קשה, כן. אז הם השתכנעו, אבל זה, שוב, רוב האנשים אמרו לא, אז ככה זה.
כמה כסף?
אז רגע, גם יזם שמקבל הרבה, הרבה תשובות שליליות, זה לא סימן לשום דבר, כי בסוף זה יכול לצאת גונג.
זה קרן הון סיכון, זה הקרנות שמשקיעות, זה לא אנשים שהם נולדו עם יכולת נבואה, כן? זה הם עושים כמיטב יכולתם, לפעמים מצליחים, לפעמים לא מצליחים. ברור שעדיף לקבל כן מלקבל לא, כן? אבל הרבה מהחברות פורצות הדרך דווקא, לא שאני, אנחנו בכך כאלה, אבל כאילו באמת, דווקא פורצות דרך, ברגע שהם עושים משהו שהוא שונה, אז לקרן הון סיכון קשה מאוד לבוא להבין למה זה מצליח. נגיד Airbnb, שהיום היא עושה לו המון המון חדרים בהרבה מקומות בעולם, אולי חברת הזמנת החדרים הגדולה בעולם, בהתחלה היה מאוד קשה לגייס כסף, כי אנשים אמרו, מה, אנשים יזכירו דירות פרטיות, לא הגיוני. היום כולם מזכירים דירות פרטיות, אבל איך תדע את זה בשנת, לא יודע מה.
כלומר, ככל שזה יותר חדשני ומהפכני, ויותר משהו שהוא disruption, אז זה יותר קשה להאמין שזה יצליח.
נכון. בעולם המחירות זה עוד תופעה מוזרה, כי בעצם, נגיד אם מישהו היה משקיע עכשיו בדשן לחקלאות, אז מישהו בקרן הון סיכון היה לוקח מומחה לדשן ומנסה להבין אם זה יכול להועיל, כן? אבל מחירות כולנו מבינים, אנחנו לא אנשי מחירות, מוכרים לנו, אנחנו מוכרים, אז כולם אומרים, אין סיכוי, אנחנו יודעים איך אנשי מחירות מתנהגים, בחיים לא ירצו שיקליטו אותם. ושוב, הפידבק הראשון שקיבלנו מאנשים, זה הפוך בדיוק, איפה השיחה נעלמה, למה לא הקלטתם? אז שוב, זה צריך להיזהר גם כקרן הון סיכון, איך לא להיכנס למלכודת של אני יודע, ואיך לעשות את הסקר שוק הנכון מבחינתם, אבל שוב, אני לא משקיע, אז אין לי
יפה.
לא, הלקחים שלי זה לא עבורם, זה עבור עצמי.
יפה. אז תומר שלמה קרמר השקיע, ודרור נחומי, שלמה קרמר כאנג'ל, דרור מהקרן, הם היו המשקיעים הראשונים, ואז אם אפשר לשאול כמה, אני לא יודע או שזה, אם זה
עמידה... לא, שישה מיליון דולר, אם אני זוכר נכון.
שישה מיליון דולר, זה היה כאילו הסיבוב סיד שלכם, ומה קורה אז?
רגע, סיבוב סיד על לקוח אחד, כמה הלקוח הכניס?
לא, זה היה לקוח בלי, לא משלם, זה היה לקוח...
זה קרן צמיחה, אתה יודע...
לא, משקיע גם בהשקעות סיד גם.
כן, כן, סיד אני לא חושב שצריך...
אז הוא כנראה גם שמח על הרזומה שלכם והניסיון שלכם, כלומר, אם היית יזם פעם ראשונה, קשה להאמין שהוא היה שם...
יכול להיות, אני באמת לא יודע, אני חושב ששוב, דרור כמשקיע במקרה הספציפי הזה, הוא דיבר עם הרבה לקוחות פוטנציאליים, והוא ראה שהם בעצם צריכים את זה, זאת אומרת, יש פה good chance, זה הדרך שלו, כל אחד עושה את זה אחרת, אבל כן, גייסנו 6 מיליון דולר, אני גם התברכתי בעובדה שכאילו בחברה הקודמת, היו הרבה אנשים שאני מאוד מעריך עד היום, כמובן, אז הדבר הראשון שעשיתי זה הרמתי להם טלפון, ואמרתי להם, חבר'ה, יש לי פה חברה חדשה, ואולי מעניין אתכם לשמוע, והאמת היא שלא הייתי צריך להרים טלפון, כי הם שמעו, ואז הם כבר התקשרו אליי, ואמרו, רגע, מה, פתחת משהו חדש?
להשקיע?
לא, להצטרף.
מתכנתים, אז ככה די מהר, היה צוות של 6-7 מתכנתים, שבעצם יכול היה להרים את ה...
שבוא נגיד, זה אתגר לא פחות קשה מלגייס כסף, זה לגייס באמת אנשים מצוינים.
מאוד קשה היום, בוודאי. אז זה היה פחות נורא מהיום, ושוב, עצם העובדה שבעצם זה אנשים שכבר עבדו איתי בעבר, והסכימו לעשות את זה שוב, אז ככה שזה מאוד הקל את העניין, כאילו בהתחלה.
אוקיי, גייסתם והתחלתם לפתח את המוצר, וזה התחיל להימחר, ומה זהו, זה התחיל לטוס כמו מה שנקרא אוקי סטיק, כמו מקל אוקי, זה התחיל לעוף ללמעלה, או שעוד היו קשיים?
קשיים תמיד יש, אבל לא, זה לא היה לנו פה איזה סיפורים כאלה של הרבה חברות, התחלנו משהו אחד ושינינו לנו משהו אחר, בהרבה כפות ידיים, אז הבאנו בעצם 12 לקוחות שהם היו מה שנקרא באנגלית design partners, שותפים שבעצם באים לעזור לנו לתכנן את המוצר.
design partner זה בעצם הלקוחות הראשונים שאיתם אתה ממש מעצב כאילו את המוצר.
בדיוק, כן. בדיוק, וזה הלקוחות שאיתם אנחנו ממש עבדנו, עוד לא היה מוצר, היה מין חצי מוצר, והם אמרו אנחנו מוכנים מה ששאלתם קודם, ללמוד יחד איתכם, כן, והם יודעים שהם כאלה, ואז הם התחילו להשתמש במוצר, ולאט לאט ראינו שהם משתמשים, והכל בסדר, ומפסיקים להתלונן, או שותקים, ואז למה שותקים? כי הכל בסדר, כאילו זה מין כזה כמו בבדיחות, כן, הכל סבבה, ואז אמרנו, בוא, אז אם זה המצב, בוא נבקש כסף, אם זה כזה טוב, אולי זה שווה כסף, אז אמרנו להם, חבר'ה, נגמר התוכנית הזאת של השותפים, ובוא צריך כסף, ובעצם 11-12 חברות האלה שילמו.
וואו.
ואנחנו לא הבנו עד כמה זה משמעותי, כי חשבנו, אוקיי, מגניב, למה לא כולם?
לא, זה מדהים, ה-11-12 הסכימו לעבור מחינם לתשלום.
כן, כן, ואני חושב שאז לא הערכנו נכון עד כמה זה אומר שבעצם היה צורך בשוק, בדיעבד כמובן ש3-12 זה היה גם טוב, וגם 2-12 אולי לא נורא, ו6-12 היינו צריכים לצאת בצהלות ובחגיגות גדולות.
לעשות גונג אחד גדול.
לעשות גונג אחד לשני, 11-12 מאוד התעצבנו על מספר 12, נהיה לקוח אחרי חצי שנה, אבל התעצבנו באותו זמן, אבל בדיעבד זה היה המקום שהיינו צריכים לעצור ולהגיד, וואלה, יש פה משהו יותר גדול מה שאנחנו חושבים, אבל גילינו את זה כמובן בהמשך הדרך, כאילו.
יפה, עכשיו, בעצם מה המוצר עושה? המוצר מקליט את האנשי מחירות, ואז יש כאילו איזשהו מנוע של, כאילו, של בינה מלאכותית שמנתח את השיחות, ומנתח למה יש מחירות הזה מוכר יותר טוב מהשני, ודברים מהסוג הזה?
היום זה הרבה יותר מזה כמובן, היום הוא קורא את המיילים, והוא ממליץ לאנשים על איזה עסקאות להתמקד, ומה לא עבד בעסקה הזאת, ואיזה, מה קיבלת המייל בהוא, והמון המון דברים, ובאמת מה להשקיע את האנרגיות, ואיפה המנהלים, מה הם צריכים לעשות, זה ממש, אפשר לחשוב על זה בתור מערכת שלמה, מערכת הפעלה כזאת לאנשי מחירות, אז באמת היום זה כבר שוב 6 שנים קדימה, שמיים וארץ זה כבר משהו אחר. באותה תקופה, מה שהוא עושה, הוא הקליט, הוא תמלל, זאת אומרת, הפך את זה למילים, הוא אפשר חיפוש, שיתוף, ומעט מאוד מאוד בינה מלאכותית שקצת עוזרת לעשות את זה. אבל עצם העובדה שפתאום במקום אחד היה כל המידע נגיש באמת בלחיצת כפתור, שאם אני עכשיו מוכר לחברת גוגל, ואני רוצה לדעת מה מישהו שהיה לפני דיבר איתם, מה הם אמרו, ובסרט שאני יכול לעשות חיפוש במוצר ולהגיד, אוקיי, מתי הם דיברו על מחיר, ולהגיע ב-30 שניות למקום הזה, זה היה שינה לחלוטין איך הם פתאום, או הנה ברוך היום מצטרף לחברה, והוא לא מצליח למכור, ואני אנסה לעזור לה להבין למה, נקשיב לשיחה ונתן לו פידבק, אפילו בלי בינה מלאכותית בשלב הראשון, זה היה שינוי משמעותי.
עצם זה שהמידע הזה פשוט היה קיים.
מאורגן.
ומאורגן, ואפשר להגיע אליו.
נגיש, וכמובן מאפשר גם
חיפושים,
פידבק, הדרכות, עובד חדש מגיע לחברה, הוא יכול להקשיב לשיחות ישנות. עצם ההנגשה של המידע הזאת הייתה כבר מהיום הראשון שינוי מאוד משמעותי, תפיסתי. זה קצת כמו כאילו ללכת, כאילו בחושך, כן? פתאום יש אור, אז עכשיו הרבה יותר קל ללכת, כן? זה לא איזה קסם, אבל
אז לך שאני שואל, אבל איש מחירות, כמה שיחות מחירה הוא עושה בחודש? כאילו הוא עושה כל היום, אבל בסוף כמה לקוחות יש לו בחודש? 10? 20? מה צריך לנתח כזה דבר? הוא יודע ישר מי אומר לו לא, ומי באמת על האחד מ-20 שעליהם הוא מתלבט, אפשר לבנות חברה?
בטח, לא, לא.
אני שואל את עצמי, אנחנו מסתובבים כל היום, ומשכנעים חברות לא יודע, נגיד, לגייס חרדים לחברה. תשאל אותי להכניס בינה מלאכותית לתוך התוכנה, הוואטסאפ שלי או המייל שלי, לא נראה לי מה, אני יודע כל חברה אוטומטית מה קורה.
לא, אז קודם כל תנסה, דבר שאני
תנסה, פתאום אני אהיה מופתע?
כן, אתה תהיה מופתע, אתה תהיה מאוד מופתע, כי בעצם מה שקורה זה בסופו של דבר, השאלה למשל, אם אתה יודע באיזה אחוז מהמקרים אומרים לך לא מסיבה א' או מסיבה ב'. אחר ואתם גם צוות קטן, אתה חושב שיש 10 אנשים ועובד מספר 7, אולי הוא משום מה מצליח פחות. זאת אומרת, רגע, למה הוא מצליח פחות? אולי הוא לא מספר את הסיפור נכון. ודווקא עובד מספר 2 מצליח מצוין, ואתה אומר, מה הוא אומר שאחרים לא אומרים? ואתה מתעצבן, כי עובד 3 מוכר ככה ככה, 4 ככה ככה, ועובד 2, 8 מ-10 הוא סוגר. ואתה אומר, מה יש שם בדבר הזה? ואיך, עד שאתה, וזה הקסם, כן? איך אתה יכול להפוך את כולם להיות טובים כמו הכי טוב? ובלי שיש נגישות, פשוט זה קסמים. עולם המחירות היה פעם נקרא אומנות ולא מדע. במובן הזה של כמו פיקאסו כזה, הוא יודע לצייר יפה והוא לא, ואחר, אי אפשר לנהל עסק כמו אומנות, כי יש אותו אחד שהוא כוכב, ומה עושים? איך כאילו, אז זה פתח לאנשים את ההבנה שבעצם אפשר לחשוב ולמצוא, כמו הדיבר 70% או מה דיבר 50%, יש המון פרמטרים, חלק התוכנה יכולה למצוא. היא למשל מוצאת כמה זמן, כמה פעמים אתה חותך את ה, אתה קוטע את הלקוח
וואו.
אז זה התוכנה יכולה למצוא, ויש דברים שאי אפשר למצוא.
נגיד זה יש מחירות שתמיד נכנס ללקוח לתוך המילים.
כן, ישראלים.
ולכן הוא לא מצליח למכור.
זה לא לכן, זה יש הרבה דברים, כן.
אני אומר כדוגמה, כן.
יכול להיות שגם אם הוא היה גבוה יותר, הוא היה מוכר יותר. זאת אומרת, יש באמת המון דברים שמשפיעים, ואם היה לו קול נעים יותר, יש דברים שהתוכנה יכולה
למצוא. שעה של שיחה או דברים כאלה.
כן, הרבה דברים. אז יש דברים שהמערכת יודעת להגיד, ויש דברים שהמערכת לא יודעת להגיד. למשל, בגונג, אם שואלים אותי שאלה שהיא מאוד קשורה לדיסציפלינה שלנו, למשל, אם שואלים אותי מה אני עושה עם אנשי מחירות שלא רוצים שיקליטו אותם? ברור שהמערכת תוכנה, לא יודעת מה התשובה הנכונה לשאלה הספציפית הזאת. אבל מצד שני, זה המקום שבו הראש צוות שלי יכול לבוא להקשיב ולתת לי הערות פרטניות.
רגע, אתם מפעילים גונג על גונג?
ברור, אנחנו חיים שם.
רגע, כמה אנשי מחירות יש לגונג, רק כדי שנבין?
וואלה, אני לא יודע, כמה מאות כבר.
וואו.
ולכם יש כמה מאות אנשי מחירות ואתם מפעילים עליהם
על עצמה.
בטח, בטח, כל היום.
אז אם אתם הבטא סייט של עצמכם, אתם כבר הגוף שמנסה הראשון את המוצרים הראשונים של גונג?
המוצרים הראשונים של עצמנו. לי על הטלפון שלי יש אפליקציה, שבעצם כל פעם שנושא שמעניין אותי, אני כאילו, יש פיצ'ר במוצר, יש יכולת במוצר שאפשר להגיד, תיתן לי התראה כל פעם שמשהו שמעניין אותך. למשל, יש מישהו כל פעם שמדברים על זה, שהוא יכולת חדשה של המוצר, אני אומר להם, ואז אני אקבל לטלפון שלי התראה, כל פעם שאיש מחירות מדבר על זה, או לקוח שואל על זה. אני יכול בדרך לעבודה, אם אני נוסע באוטו, אני יכול להקשיב לזה במקום להקשיב לפודקאסט כמו זה. אז לא צריך פודקאסטים, אפשר גונג.
מדהים. זה ממש מדהים, כן. לא, אבל יש חברות שיש להם צבא של אנשי מחירות, ולנתח את זה, אני בטוח שזה, בעצם הקונברז'ן, בעצם האמרה של אנשי מחירות לטובים יותר, ולאחוזי הצלחה גבוהים יותר, כנראה שאפשר למדוד את זה, שבעזרת גונג זה, אני מתאר לעצמי.
אתה יכול לתת לנו איזה משהו, נגיד, הפתעה שלא היינו יודעים, וגונג הייתה מגלה לנו?
כן, אז נגיד היה, הנה אני אפילו אספר על הכוח, שהיום זה כבר לא סודי, פעם זה היה סודי. בלינקדאין, אני מניח שהרבה פה מכירים את לינקדאין, זו רשת חברתית למקצועית, אז בעצם הם גם מוכרים שירותים, זאת אומרת, אנחנו רגילים להשתמש בלינקדאין כצרכנים, כמקום שאנחנו מנהלים את הדפים על עצמנו, אבל הם מוכרים שירותי גיוס עובדים, ושירותי מכירה, ושירותי שיווק, ומודעות, והרבה מאוד דברים
אחרים. ודאטה ונתונים.
המון המון דברים. וכשניתחנו, הם היו אחד הלקוחות הראשונים שלנו, וכשהמערכת ניתחה את המצליחים לעומת הלא מצליחים, היא גילתה שאנשי מכירות הפחות מצליחים, משקיעים בערך 3 דקות לספר מי זה לינקדאין. תראו, אנחנו נוסדנו בככה וככה, והמייסד שלנו עשה ככה, ואנחנו עושים ככה. עכשיו, לינקדאין, כמעט כל הלקוחות הפוטנציאליים שלהם מכירים כבר את לינקדאין, זה כמו לספר כאילו, אוקיי, השמש זורחת במזרח, ושלוש דקות מתוך 45 דקות, היו מבזבזים על סיפור של לינקדאין. אנשי מכירות היותר מנוסים, אמרו שלום, אני מלינקדאין, ברוך הבא, בוא תספר לי קצת על עצמך. וממש ראו את זה בנתונים, וואו. וזה היה מאוד יפה.
כלומר, אם אני נותן ללקוח לספר על עצמי, אז כבר התחלה הרבה יותר טובה?
חברה מתחילה, יכול להיות שאם אחד הקוראים, אחד המקשיבים פה לפודקאסט, מקים חברה שקוראים לה קרמבולה, והוא צריך לספר על קרמבולה, כי הלקוחות לא מכירים את זה, ויכול להיות שגם לינקדאין בימים הראשונים היו צריכים לעשות את זה. אבל אחרי שאתה מספיק מפורסם, אתה לא צריך לספר על קרמבולה, אז זה לא כלל אוניברסלי. זה כלל שהוא תלוי במקרה
ספציפי. תלוי כל פעם לפי ההקשר.
חברה שהיא ברנד מוכר, חבל לבזבז את הזמן, לספר את הסיפור על משהו שכבר אנשים יודעים, זה מתיש, זה מעייף, זה משעמם, כי כבר יודעים את זה.
בדיוק, בדיוק. והחווה יפה הוא
ש... ואולי את הזמן הזה לנצל לשיחה, נגיד אישית יותר, אני ככה וככה.
בדיוק. וגם למשל באותו לינקדאין, המערכת גילתה ששיחה אישית, אנשי מכירות המצליחים, מנהלים שיחה אישית בהתחלה של השיחה ובסוף של השיחה. עד כאן זה לא מפתיע.
כאילו כזה small talk כזה.
מה העניינים, מה קורה, מה המצב, ותודה רבה. ואנשי מכירות הפחות מצליחים, פתאום באמצע שיחה מצליחים, מתחילים לדבר על משפחה ועל שטויות אחרות. עכשיו מסתבר שזה כנראה, אנחנו לא יודעים למה, המערכת לא אומרת למה, אבל לעומת זה מה שקורה. כנראה זה מסיח את הדעת, זה סוטה מהעיקר, אולי הם סתם לא הצליחו למצוא שפה משותפת עם הלקוח, והתחילו לקחת את השיחה למקומות אחרים.
זאת אומרת, יש מכירות טוב, ידבר small talk בהתחלה ובסוף, אבל באמצע הוא ידבר ביזנס. ויש מכירות לא טוב, הוא כל הזמן דוחף דברים
שלא קשורים. לפחות במקרה שלהם, אני זוכר את זה בלינקדאין, אני לא יודע אם כל החברות זה ככה, אני יודע שאצלהם זה היה ככה.
יש לכם מתכון כבר? אתם כבר ממש אפשר למצוא ספר שלם?
ברור שיש להם מתכון, הם נהיו...
אפשר לבטל את גונג.
ניו גונג.
ברגע שתחדדו את זה, אפשר לבטל את גונג.
אפשר למדוד, כן. אז קודם כל יש לנו באתר שלנו, באתר של גונג, יש אזור שנקרא Labs, מעבדות, שבעצם כל חודש אנחנו, כל שבועיים אנחנו מפרסמים ממש תובנה חדשה מהנתונים. אבל שוב, החוכמה היא בסוף, איך אתה גם מודד את זה, לא וואלה, אתה צריך לעשות ככה, אז בתוך גונג אפשר גם למדוד את הדברים האלה.
איך למדוד ואיך להטמיע.
איך להטמיע.
אז עובד, נגיד, בחברת כמו לינקדאין שמשתמשת בגונג, פתאום אחרי שבועיים, אומר לה, אדוני, כבר שבועיים אתה מדבר על התינוק שלך שנולד ולא על הביזנס.
משהו כזה. או אפילו משהו יותר טיפשי, אני אומר באמת, אחד הדברים שהמערכת גילתה זה שאם לקוח שולח לך מייל, אפילו לא שיחה. אם אתה מגיב תוך 24 שעות, הסיכוי שהעסקה תסגר יותר גבוה. עכשיו, לא נשמע לכם מפתיע, נכון? זה הגיוני, שאם אתה מגיב מהיר, העסקה תסגר יותר מהר, אתה הולך לזה, בינתיים הוא יצא לחופש ושכח אותך. אבל מסתבר שבערך 30% מהעסקאות, אנשי המכירות, הם מאבדים את התשובה במשך יומיים שלושה, וכל מה שאתה צריך, שמח תגיד לך, יש פה מחכה לך מייל, תענה עליו כבר, זה לא סתם מייל מהבן דוד, זה עסקי, כאילו, אז באמת, דברים שהם כעיקרון לכאורה פשוטים, במציאות זה אימפקט מאוד משמעותי, זה השפעה משמעותית על ההצלחה של הלקוח.
א', זה די מטורף, זה מדהים, ונראה לי שעברים, אתה רוצה שנתחיל גם אנחנו להשתמש בזה,
כן, כן.
גם אנחנו בתוך כמה טק נתחיל להשתמש בזה. יפה, עכשיו, בעצם התחלת ואמרת קודם, שכשבאתם למשקיעים, אז משקיעים אמרו, זה שוק לא גדול, אני מניח שזה כן שוק גדול, כאילו בוא תגיד לנו טיפה על הגודל של השוק. הגודל של ההזדמנות פה בעצם.
כן, כן.
בוא נגיד, כבר היום גונג זה חברה ששווה כמה מיליארדי דולרים לפי פרסומים זרים, כן?
זה רשמי, אנחנו הודענו בזה, זה לא סודים.
כן, נראה לי 7 מיליארד דולר, משהו כזה.
7.25, אבל מי סופר?
צריך לברר למה הגיע הרבע הזה, עורכי דין.
אבל מה הגודל של השוק, מה הגודל הפוטנציאלי? כאילו אולי אתם גם הולכים ללכת לעוד תחומים, זאת אומרת לא רק לאנשי מכירות, אולי לעוד תחומים.
כן, קודם כל בהחלט ייתכן שנתפתח לעוד תחומים, זה לא, זה בוודאי כל הזמן על הכוונת גם.
גם רוב האנשים בטוחים שגונג זה יושב על בין מכבי לצרכן הסופי, ולא, מדבר על מי שלא מכיר אותך.
נכון, מי שלא מכיר תמיד חושב על
באמת... ובטח השאלה הטבעית, למה אתם לא הולכים לשם?
גם שם יכול להיות שנעשה, יכול להיות שנלך למה שנקרא B2C או...
לשוק של בעצם תמיכת לקוחות, השירות לקוחות.
זה כנראה שוק הרבה יותר גדול, אבל שהרבה פחות צריך אתכם. כנראה.
אני לא יודע אם הוא יותר גדול, יכול מאוד להיות שהוא יותר גדול, אני באמת לא, אני חייב להגיד שאנחנו לא חקרנו אותו לעומק, גם יש שם פתרונות אחרים שלא, לא, כאילו יותר קל למקום שאין פתרונות, אז הלכנו למקום שאין פתרונות. יש, אנחנו מערכים בערך בעולם, יש ויכוח, אבל כנראה 10 מיליון אנשי מכירות. לנו יש סדר גודל היום של 150 אלף שמשתמשים בנו.
וואה, אחוז, יש לכם בערך אחוז מהשוק.
אחוז, שניים, שלושה, כאילו שוב, שאלה מי בדיוק
קוראים. 7 מיליארד דולר זה חברה שמחזיקה באחוז מהשוק. זאת אומרת, יש לכם...
יש לאיפה לגדול, כן.
טוב, יכול להיות שהמספר 7 זה בגלל העתיד, שהם כבר מעריכים שהחברה תשלוט ב-20% מה...
כן, ברור שחלק מהסיבה שחברה... השווי שמשקיעים נותנים לחברה, היא מתבססת על עובדה שאנחנו צומחים מאוד מהר,
ואומרים, החלום.
עוד שנתיים, לא רק חלום, גם קצת צמיחה, אנחנו גדלנו השנה, אני לא רוצה להגיד מספרים, אבל משמעותית יותר מפי 2, אז אנשים אומרים, אוקיי, גדלתם פי 2, עוד פעם פי 2, עוד פעם פי 2, זה כמו אומיקרון, כן? זה גדל מאוד מהר ומדביק את כולם, אז כן, אז יש פה, הם מסתכלים ורואים את זה קורה עוד 3 שנים. כן.
גם צריך לדעת שבמקרה שלכם, המתכון של גונג, לגדול, הוא מתכון שזה מה שהיא מוכרת.
כן, לגמרי. אנחנו חייבים להיות טובים, כי אם אנחנו לא טובים, אז נתקשר ללקוח ונמכור לו פתרון, ואז הוא יגיד,
אז למה גונג לא צמחה השנה?
בדיוק, כן. או למה אתה מדבר כל כך הרבה בתור יש מחירות? אז כן, זה לא...
מעניין מאוד. א', זה מדהים, ואתה אומר שהשוק הוא עד עצום, אתם בערך מחזיקים אחוז מהשוק, וזה רק בתחום של אנשי מחירות, ומן הסתם אתם יכולים עוד להתפתח לעוד שווקים, ו...
כן, הנה דיברנו פה על שירות לקוחות, גיוס עובדים, בתוך הארגון, מישהו פעם, באחד באפריל לפני כמה שנים, זה היה לא מזמן, כן, אז זאת כאילו הוצאנו לדייטינג, למי שיוצא לפגישות, הכל אפשר לעשות, כן, אז בוא נראה. ספייס טראבל, במסע בחלל אולי, כשיום אחד נעשה גם הקלטות, אני לא יודע, נראה.
כן. עכשיו, תגיד לי רגע, ספציפית סתם מעניין אותי, התפקיד שלך, אתה בעצם היית היזם יחד עם עמית, בנית את התוכנה באצבעות שלך. היום זה חברה של 1,000 עובדים, אני מניח שאתה כבר לא בונה את התוכנה באצבעות. מה אתה עושה היום בחברה?
למזלם של הלקוחות, אני לא בונה את התוכנה באצבעות כבר יותר. כן, אני בעצם התחלתי בתפקיד שהוא נקרא CTO, זאת אומרת, זה כאילו הטכנולוג הראשי או מה שזה לא יהיה, אבל בפועל מה שזה אומר, זה בעצם אומר שהובלתי גם את הקבוצה של הפיתוח, זאת אומרת, המפתחים, וגם את הקבוצה שנקראת מוצר, שזה בעצם הגדרה של מה עושים לעשות. באיזה שלב שכבר גדלנו מעבר לגודל מסוים, אז הצטרף אלינו מנהל פיתוח בשם אוהד, שהוא בעצם מוביל את כל הצד של ההנדסה.
אוהד שגם אותו אנחנו מכירים, בחור יקר מאוד, כן.
ואני בעצם עכשיו מוביל את התחום של המוצר, והמוצר זה בעצם העולם שעובד מול לקוחות, ומנסה להבין מה הם צריכים, ולתרגם את זה לשפה שאפשר לבצע.
כאילו המוצר זה בעצם בתפר, כאילו בין להבין את הטכנולוגיה, לבין להבין מה הלקוחות רוצים, ואיך אפשר...
לחבר ביניהם.
בטכנולוגיה נתונה לתת מענה הכי טוב ללקוחות.
כן, כן.
איך לעצב את המוצר, אולי תגיד על זה משהו, כן.
כן, כן, אנשי המוצר זה אנשים שבעצם יושבים בלקוחות, מבינים מה הם צריכים, אפילו לא מה הם רוצים, מה הם באמת צריכים, כן, יכול להיות שהם רוצים משהו שאי אפשר, רוצים משהו שהם לא באמת השתמשו בו, מנסים כמה שיותר להבין מה צריך, ואז יושבים יחד עם כמובן אנשי עיצוב וכל מיני אחרים, שבעצם להגיד, אוקיי, הנה איך שאפשר לעשות מוצר תוכנה שעונה לזה, ואז זה תהליך מול הלקוח, אומרים לו משהו, מה אתה חושב, כן? ואז בונים משהו קטן, כמו שדיברנו קודם, לא בונים את כל הדבר, מתחילים לתת ללקוח, תתחיל להשתמש, עובד לך, לא עובד לך, כל התהליך הזה שהיום בעולם המודרני הוא מאוד מאוד, במעגלים מאוד מאוד קצרים, כל אומר, משתפר, מנהלים את זה כמובן מול ארגון הפיתוח, שהוא הארגון שבאמת יושב וגורם לדברים לקרות באמת, לא רק דיבורים.
יפה. תגיד רגע משהו, כמה אתם משתמשים בבינה מלאכותית? אני מניח ש... לא יודע, עם מחשב של בינה מלאכותית, מאזין להמון שיחות, הוא יודע למצוא כל מיני דפוסים של מה טוב ומה לא טוב, שאנחנו כבני אדם אולי לא היינו מצליחים למצוא. אתם משתמשים בזה, וזה באמת מגלה לכם כל מיני תובנות.
כן, כן, יש לנו פה צוות מאוד גדול ומאוד חזק של בינה מלאכותית, או למידת מכונה, כמו שזה נקרא עכשיו, זה מתחיל מהדברים הכי קטנים, של להפוך שמע או אודיו לטקסט, שזה גם המנוע שלנו. זה ממשיך בבית...
אתם לא משתמשים, יש הרי של חברות ענקיות שעושות את זה...
בניתם את זה בעצמכם.
כן, זה הרבה יותר טוב, כי כשמלמדים אותו, קודם כל, החבר'ה שלנו חזקים, ודבר שני גם באמת, כשמפתחים משהו, וזה היום בלמידת מכונה, זה הכל בעצם מלמדים את המכונה על בסיס נתונים קיימים. אז אם אנחנו נותנים לו נתונים של שיחות מכירה, אז הוא פשוט נהיה הרבה יותר טוב בשיחות מכירה. אז אני מניח שהמנוע של גוגל עובד הרבה יותר טוב בכתוביות של סרטים, כי זה כמה שימנו אותו. אנחנו כנראה נהיה מאוד גרועים בכתוביות של סרטים, אבל זה לא מעניין אף לקוח. אז החל מהדבר הזה, להבין מי מדבר מתי, להעביר מה נושאי השיחה, מתי יש מה שנקרא action item, אני אמרתי, אני אשלח לך מייל, אז אופה, נסמן לך, נזכיר לך, תזכור את מה אתה צריך לעשות, המשך והמשך, הנה האימיילים שדיברנו עליהם, אז איזה אימייל, האם זה אימייל שמתאים פגישה, או אימייל שלקוח אמר לי, לא רוצה את המוצר שלך, וכולי, והחל, והמשך, ממש בלזהות ממש patterns, שהם באמת איך, איך, איך שיחה טובה נראית, או איך אימייל טוב נראה, או איך עסקה טובה נראית, אפילו לדעת האם עסקה תיסגר, היום המערכת יודעת לא רע, יותר טוב כנראה מי שמחירות.
כן. לא, אני מניח שאם מערכת את רואה אלפי או מיליוני שיחות מחירה, היא פתאום יכולה לזהות דפוסים, מתי זה עובד טוב, מתי זה עובד פחות טוב, אפילו דפוסים שאנחנו כבני אדם לא היינו שמים לב אליהם.
הנה, כמו מה שדיברנו קודם, אתה מדבר על סמולטוק או על משפחה באמצע שיחה, אוקיי, אז מה, כאילו, בן אדם לא היה חושב אפילו לשאול את השאלה הזאת.
כן. מדהים. החברה שווה המון כסף, יש לכם איזו תוכנית להפוך להיות חברה ציבורית? כי אני חושב שאתם מחזיקים בסיס של החברה הפרטית עם השווי הכי גבוה בישראל. ככה קראתי בעיתון, אני לא יודע אם זה...
זה משתנה כל הזמן.
נכון לאותה רגע, היה לפיד עכשיו 15.
אני באמת חושב שזה כאילו, זה לא תחרות פה, כאילו, אנחנו לא במין איזה, אני חושב שאנחנו מסתכלים בעיקר על עצמנו, ועל איך אנחנו גדלים, ואיך אנחנו חווים ערך ללקוחות, אני מפרגן לכל חברה אחרת שיש לה שווי יותר או פחות, זה באמת לא, אין פה תחרות. החברה צומחת מאוד יפה, היא אחת החברות הצומחות ביותר בעולם התוכנה בעולם, זאת אומרת לא רק בישראל. אני מניח שאם היינו מאוד רוצים, היינו אולי יכולים כבר להיות ציבוריים, אבל גם אני חושב שראינו חברות שנהיו ציבוריות קצת לפני הזמן, וראינו שעכשיו הרבה מהם קרסו מבחינת שווי. זה לא משהו שאנחנו כאילו עוסקים בו יותר מדי, או איזה חלום להיות חברה ציבורית. זה בעיקר נזקים להיות חברה ציבורית. פתאום המניה יורדת, המניה עולה, אנשים מתבאסים. כנראה נגיע לו שם יום אחד.
כן, גם יכול להיות שיכול להיות לך איזה מקנן בך, איזה פחד או חשש לאור מה שקורה. הרבה חברות שהיה להם שווי פרטי גבוה, יצאו לציבורי והרגו אותם. חלק בצדק, חלק לא בצדק.
כן, לפעמים... יכול להיות, אנחנו מאז שגייסנו...
אצלכם זה לא יהיה, כי אתם מחזירים...
גדלנו כל כך הרבה שאני לא יודע, אני לא מוטרד מזה, אבל בטח עכשיו חברות לא יצאות להיות ציבוריות, כי השוק הוא לא כל כך רוצה את זה, אז ברור ש... זה היופי, הבאסה בשוק ציבורי, זה ספינה בים, אתה בסוף יש את הגלים או שאין גלים, אז אף אחד לא יוצא להיות פאבליק בתקופה שבה השוק לא מתמחר את זה, וגם שהוא כן יתמחר את זה, אף אחד, זה לא איזה היסטר. אין, ביומיום, היומיום שלנו לא משתנה משמעותית אם אנחנו חברת ציבורית או פרטית, בסוף אנחנו צריכים לפתח תוכנה, חוצים של לקוחות יהיו מאושרים, צריכים לגדול, זה סתם משהו שהוא מאוד נחמד לשיווק, אבל הוא לא איזה, הוא לא מטרה.
צריך לומר שהציבורי יש לו מעלה שהוא בעיקר הופך, מנזיל את החזקות שלכם, יכול להפוך אותך למכור מניות, אבל החיסרון הוא שאתם צריכים להתחיל להיות חברה מאוד מאורגנת, חוקים, עניינים, מה לדבר, מה לא לדבר.
אז אני חייב
כל להגיד... דבר שקורה בחברה, אתם וואלה, אתם לחוצים, מה יגידו משקיעים. ו...
כן, אז קודם כל היום בשוק הקיים, אז גם... מה שנקרא ליקווידיטי, או היכולת למכור מניות, היא קיימת גם בשוק הפרטי, זאת אומרת, אם אני מחר...
סקנדרי, כן.
מחליט למכור 5 מיליון דולר, לא חסר מי שיקנה ממך.
לא חסר, גונגי חברה מצליחה, אז אם המשקיעים שלנו גם היו רוצים למכור, יש מי שיקנה, זה לא הבעיה של אף אחד. ומצד שני, אנחנו גם די מסודרים, אז ככה שגם אם היינו ציבורים, מעט מאוד היה משתנה, אולי באמת לא היינו יכולים לדווח על כל מיני מספרים לכל העובדים, זה מבאס, אבל זה לא משמעותי. אבל כן, אנשים היו שמים כזה על המחשב שלהם, היו שמים סקרין סייבר כזה שמראה להם כל הזמן את מחיר המנייה, וכשאתה יורד ב5% הם היו חוזרים הביתה מבועסים, למרות שהיה מאוד מוצלח בעבודה, זה חלק מהמחיר שמי שיש לו חברה ציבורית משלם.
הבנתי. לקראת סיום, אנחנו צריכים לסיים תכף, כי הזמן כבר מתקצר, יש לי שתי שאלות, אחד, אולי תגיד משהו על השם, למה גונג, מה זה אומר גונג?
גונג, כן, זה, אנשי מחירות יש טקס כזה שכשסוגרים עסקה, אז מקים בגונג, זה משהו שהוא ותיק, בטח כבר בין 200 שנה. מי שבמקרה יצא לו לראות, או מי שיש לו גישה לאינטרנט, אז יש בעצם, עשינו אפילו בסופרבול האמריקאי, בגמר הליגת ה-NFL שם, אז באמת היה לנו אפילו פרסומת.
המאזינים שלנו לא יודעים מה זה סופרבול, ומה זה גמר ליגת ה-NFL.
אז כן,
אז אין שיטה תחרות פה. אבל שם לקנות חצי דקת פרסום, זה הכי יקר.
זה עולה איזה מיליון דולר, כי אני לא יודע כמה, אבל בכל מקרה אפילו פרסמנו שם, אז באמת זה סרטון מאוד נחמד, אבל כל הזמן מקים בגונג, וזה בעצם מסורת של אנשי מחירות שנסגרת עסקה, מקים בגונג.
יפה. והשאלה האחרונה שמעניינת אותי, יש שם כמה חברות בישראל באמת שהגיעו לשווי של כמה מיליארדי דולרים כמוכם, מה הסיכוי שאנחנו נראה בישראל חברה, נגיד של 100 מיליארד דולר? כמו שאנחנו רואים בארצות הברית, בישראל אין אף חברה שהגיעה גם לא ל-50 מיליארד דולר. אתה חושב שיש סיכוי שיבשילו בישראל חברות כאלה, או שאולי בישראל אולי קטנה מדי בשביל חברות בסדר גודל הזה?
זו שאלה מצוינת, אני מקדיש לה לפעמים מחשבה. קודם כל, אני נורא אשמח אם נדבר פה עוד כמה שנים, והתשובה תהיה חיובית אצלנו. כן,
לא בעזרת שתראה, השם, כאן. כשגונג כן. תהיה 100 מיליארד דולר.
כן, כן. כמובן לא שאנחנו כרגע, כאילו יש לנו איזשהו סוג של ודאות,
בעזרת השם, כן.
בדיוק, בעזרת השם זה באמת הדרך שאנחנו מתייחס לזה. אני חושב שהיום יש הרבה יותר בגרות של השוק, זאת אומרת, אני חושב שיש חברות שיש להן פוטנציאל להגיע לשם, זה דורש הרבה, מעט מאוד חברות בעולם מגיעות לשווי כזה, זה דורש גם שוק מעניין, זה דורש יכולת של הנהלת החברה לנווט בצורה הנכונה, זה דורש אומץ, זה דורש אמביציה, אז זה קשה מאוד, אבל אני חושב שיש בוודאי סיכוי טוב, להגיד שאני יודע אם זה יקרה בשנה, שנתיים, שנה, שנתיים לא, אבל בחמש, עשר שנים, אני רוצה להאמין שכן. אני רוצה להאמין שכן, אבל קשה לדעת.
אנחנו לא זוכרים, החברות של 10 מיליארד דולר השנה הזאת, היו קבוצה שלמה שחברות שחצו את זה.
נכון, פעם מיליארד היה עכשיו, פעם מיליארד היה כזה, וואלה, הגיע למיליארד, זה מין כזה, זה היוניקורן, מה שאומרים, זה חברה של מיליארד דולר, והיום כפי שזה כבר לא יוניקורן, זה עדר סוסים באחו. אז באמת, זה לא חד קרן, כן? אז באמת, 10 מיליארד זה היום, אני חושב שיש כבר כמה חברות א' שנמצאות שם, ובאמת יש להם ודאי פוטנציאל טוב להגיע לשם. אני מאוד מקווה שבאמת, בין אם זה גונג, בין אם זה מישהו אחר, ידע, יסכיל איך להמשיך לפתח את הביזנס בצורה כזאת שהוא יגיע למקומות. אלא זה יהיה מאוד נחמד למדינה, כן? זה כמו שהיה פעם נוקיה בפינלנד, אז כאילו, או טבע בארץ, תקופה מסוימת הייתה מאוד קרובה לזה, ושם קצת פישלו באיזשהו שלב.
הדוגמה של נוקיה היא אחת, פה בארץ יש לנו מאות או אלפים שיכולים להגיע.
לא יהיו, אבל לא מאות יגיעו למצב הזה. זאת אומרת, מבין המאות שיש, כנראה שעשרות יגיעו לשווי של 10, ואז בודדים יגיעו לשווי של 50, אם בכלל. אז באמת, זה פשוט קשה, סטטיסטית זה ככה, כמה חברות בעולם יש כזה דבר, אז אני מקווה שבוא נתחיל מאחת, ואז שתיים, ואז גם לכולם יפתח התיאבון, כן? ואז אולי יהיה יותר.
מישהו אמר לי גם שיש איזושהי מגבלה כמה, צריך כמות גדולה של מתכנתים ומהנדסים כדי להקים חברות ששוות כאלה שוויים, ואולי בישראל פשוט אין מספיק אנשים שיכולים, או שיש פה כן פוטנציאל, זאת אומרת זה גם שאלה כנראה.
אני לא חושב שכאילו ברוך, קשה מתח, אבל רוב החברות הגדולות, זאת אומרת צ'ק פוינט וכן הלאה, הם לא, דווקא צ'ק פוינט יחסית רוב המתכנתים בישראל, אבל הרבה מהחברות הגדולות, בסוף, בסדר, אז לא כולם יהיו בישראל, גם אצלנו, גם בגונג, שני שליש מהחברה, זה אנשים שהם לא מתכנתים, אבל המחירות זה בארצות הברית, אז חברה שהיא ישראלית, זה לא אומר כל עובדי הישראלים, זה ברור שזה לא פרקטי. נגיד, בישראל פחות טובים בשיווק לארצות הברית, אז ברור שתרצה מישהו אמריקאי, שישב בארצות הברית ישווק, אז כן, אבל המרכז בישראל, או לפחות נוכחות משמעותית בישראל, רשומה בישראל, אז אני חושב שזה בהחלט אפשרי.
יפה, טוב, זה
שכוח.
שקוייך, היה פרק באמת מדהים, סיפור מעורר השראה, אני בטוח שיש פה המון המון תובנות שיכולות לעזור להרבה יזמים בתחילת הדרך, שחולמים להיות הגונג הבא, ובעזרת השם אני מקווה ומאמין שחלק מהם יצליחו גם כן.
מאוד מקווה, ובטח אם זה יעזור גם לאחרים.
תודה, תודה רבה.
תודה רבה.